שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת בו. פרשה שלנו אנחנו קוראים על המאורע הגדול ביותר בהיסטוריה היהודית, יציאת מצרים וכל התהליכים שליוו אותה. בשבוע שעבר דיברנו בפרשת וערה על כך שבעצם בתהליך של יציאת מצרים יש שני תהליכים מקבילים. תהליך אחד מול המצרים, שזה בעיקר בעשרת המכות, כדי לגרום למצרים ולפרעה להוציא את עם ישראל ממצרים. אבל התהליך השני זה להוציא את עם ישראל, לשכנע את עם ישראל לצאת ממצרים. להוציא את מצרים מתוך עם ישראל. וכשאנחנו מעיינים בפרשות של יציאת מצרים, וגם בהמשך בהליכה במדבר, זה נראה די ברור שהמטרה הראשונה מול המצרים הרבה יותר קלה מהמטרה השנייה להוציא את מצרים מעם ישראל, להוציא את עם ישראל מהגלות. כי בעוד שהמאבק מול פרעה הוא מאבק בעיקר פוליטי שקשור לכוחות שמשה, שליחו של השם עושה מול פרעה, עד שהוא מוציא אותם בפרשה שלנו, להוציא את עם ישראל, לשכנע את עם ישראל לצאת ממצרים, להוציא את הגלות מתוכה, ותהליך הרבה יותר ארוך, זה בעצם תהליך פסיכולוגי שדורש אולי כמה דורות, כמו שנראה בהמשך הפרשות, כדי להתנתק ממצרים ולהתרחק ממנה. ובאמת ראינו שבפרשה הקודמת, פרשת וערה, יש איזשהו ויתור על השיתוף של עם ישראל בתהליך. לאחר שבתחילת פרשת וערה הם לא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה, השם אומר למשה, עזוב, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו, בפרשה הקודמת אני מדבר. ומשם לאורך כל פרשת וערה, עם ישראל יוצא מהתמונה, כאילו צופה מהצד במתרחש, וכל התהליך הוא מול פרעה ומול מצרים. אבל נדמה שבפרשה שלנו חל מפנה, ועם ישראל חוזר להיות במרכז הבמה. כאילו שהשם אומר, אוקיי, עשינו את פרשת וערה, תהליך שלם מול המצרים, ודי הכנענו כבר את המצרים, וכעת הגיע הזמן להכניס את עם ישראל לתמונה, ולא ייתכן שעם ישראל ינצל ויצא בלי איזשהו מאמץ מצידו ואיזשהו תהליך מצידו. אנחנו רואים את זה כבר בתחילת הפרשה, שבעוד שבע המכות הקודמות ממש לא הזכרנו בכלל את עם ישראל, במכה הראשונה של הפרשה שלנו, מכת הארבה, פתאום אנחנו רואים הזכרה חדשה של מטרת המכות. בתחילת הפרשה, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שתהיה אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בה, וידעתם כי אני אדוני. פעם ראשונה אנחנו רואים מטרה נוספת למכות שלא הוזכרה קודם. המטרה היא לספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. זאת אומרת, עכשיו המכות, שלושת המכות האחרונות שמופיעות בפרשה שלנו, הן לא מכות רק מול המצרים, אלא הן מכות גם בשביל עם ישראל, בשביל ההיסטוריה היהודית, בשביל זה שעם ישראל בעתיד יזכור את מה שקרה פה. ובאמת אנחנו רואים שבשלושת המכות בפרשה הרבה חושך ובחורות, כבר הדיון מול פרעה הופך להיות דיון קצת עקר, קצת פחות רלוונטי, כי נכנס פה המטרה של המכות הם בשביל עם ישראל. ככה גם במכת הרבה, כאילו פרעה מתחיל להגיד להם, טוב תלכו, רק את הטף שלכם תשאירו, לכונה הגברים ויבדו את השם כי אותה תבקשים, ויגרש אותם מעת פני פרעה. כאילו זה משהו חדש אנחנו שאומר להם ומגרש אותם. כאילו הדיון מול פרעה כבר לא כל כך עובד. וכמובן הדיון לפני מכת בכורות, שפרעה לגמרי מגרש את פרעה לגמרי מגרש את משה, ואומר לו, לא תוסיף לראות פניי, ומשה אומר לו, נכון, אני לא אראה את פניך, כי כבר הדיון מול פרעה הופך להיות כבר פחות רלוונטי, כבר הוא פחות מתרומם, כמו שבפרשת וערה, כי באמת זה לא רלוונטי. עכשיו פרעה הופך להיות לגמרי לכלי משחק בשביל הצגה שאמורה להתרחש לעיני עם ישראל, כדי שעם ישראל יעבור איזשהו תהליך. ובמובן אולי הבולט ביותר בפרשה שלנו אנחנו רואים שעם ישראל נכנסים לתוך התהליך בשתי פעולות שהם נדרשים לעשות. פעם ראשונה שהשם דורש מהם איזשהו פעולות כדי להינצל. כאילו עכשיו הוא מכניס אותם לתמונה ואומר כדי להינצל אתם צריכים לעשות משהו. ומה זה המשהו הזה? שתי פעולות. פעולה אחת שעילת הכלים מהמצרים, והפעולה השנייה היא קורבן פסח. שתי פעולות שעם ישראל נדרש לעשות לפני היציאה ממצרים, כאילו כדי להכין את עצמם ליציאה ממצרים, ובלי זה הם לא יצאו. הפעולה הראשונה, שאילת הכלים, היא כנראה מכוונת לזה שאוקיי, אנחנו עושים בשבילכם הרבה, השם ומשה ואהרון, אבל גם אתם צריכים לעשות משהו לעצמכם, וכאילו זה איזושהי פעולה של חיזוק הביטחון העצמי מול המצרים. אתם עבדים, מסכנים, נרצאים, בואו תעמדו מול המצרים, תשאלו מהם כלים, תהיו שותפים בהתעשרות שלהם, שלכם שמגיעה לכם על כל שנות העבודה. אבל הפעולה היותר משמעותית שתופסת יותר מקום בפרשה זה קורבן פסח. וכאן באמת צריך לנסות להבין מה המקום של קורבן פסח בתהליך הגאולה, ולמה הוא כל כך נדרש כצד האחרון בעצם בתהליך הגאולה, הצד שבלעדיו עם ישראל לא יצא בלי הפעולה הזאת. מה יש שם בקורבן פסח? קודם כל, אם אנחנו משווים את הפעולה של, את מכת בכורות לשאר המכות, ושקורבן פסח הוא בעצם, זה די ברור שהוא חלק ממכת בכורות, הוא שזור בתוך הסיפור של מכת בכורות, אנחנו מגלים שיש כאן הבדל עצום בינה לבין 9 המכות הקודמות, כי בכל 9 המכות הקודמות כל הזמן צוין שהמכות לא פגעו בעם ישראל. לבני ישראל היה אור במושבותם, ובני ישראל היה מים ולא דם, ובכל המכות, כמעט בכל המכות מתואר של עם ישראל לא קרה כלום. מה עם ישראל עשה כדי שלא יקרה לו כלום במכות? כלום. עצם זה שהוא עמו של הקדוש ברוך הוא, זה הציל אותו מהמכות, הוא לא היה צריך לעשות כלום, והמכות לא הגיעו אליו. הברד לא הגיע אליו, והרבה לא הגיע אליו, כל הדברים לא הגיעו לאזור של עם ישראל, כי זה די ברור. עם ישראל יושב בארץ גושן, המצרים יושבים במצרים, והפלטי בין עמי לבין עמך, כן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מבדיל, ואומר המכות יהיו פה ולא פה, ועם ישראל ניצל מעצם זה שהם בניו של הקדוש ברוך הוא. פתאום מגיעה מכת בכורות ומשנה לגמרי את התמונה. פתאום, כאילו יש כאן הווה אמינא, שגם בכורי ישראל אמורים למות. זה מאוד ברור בפרשה שלנו. הבכורים אמורים למות, גם בכורי ישראל. יש מידת דין עכשיו שמתוחה על מצרים, על כל מצרים, כולל עם ישראל. והפעם, כדי להינצל, עם ישראל חייב לעשות משהו. זה לא יהיה מעצמו, אלא עם ישראל צריך לשחוט את קורבן הפסח, ולשים את הדם על המשקוף, ורק בזכות הדם על המשקוף, אז הם לא ייפגעו במשחית שעובר. ככה אומר להם משה, בפרק י"ב פסוק כ"ב, ולקחתם אגודת אזור וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זאת אומרת, אם מישהו מעם ישראל יצא מפתח ביתו עד בוקר, גם הוא ימות. ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף על שתי המזוזות, ופסח אדוני אל הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זאת אומרת, עם ישראל אמור גם כן להינגף, כולם אמורים להינגף, ועכשיו ההבדלה היא לא על בסיס גזעי, כן, על בסיס זה האם אתה מצרי או יהודי, עצם זה שאתה יהודי אתה ניצל, לא, אלא על בסיס מעשים, על בסיס פעולות, על בסיס קיום בעצם של מצוות קורבן פסח, זה מה שמציל את עם ישראל. וכאילו יש כאן שינוי לגמרי שהוא שינוי מאוד מאוד גדול מבחינה רוחנית, אמונית, שבעצם אתה לא ניצל רק מעצם זה שאתה עם ישראל, אלא אתה צריך לעשות משהו. וכאן בעצם קורבן פסח אפשר להגיד שזאת המצווה הראשונה בתורה, כי זאת הפעם ראשונה, אנחנו מתכוננים לקראת תהליך חדש, לקראת קשר חדש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. לא עצם זה שהבטחתי לאבות שלכם ואתם העם שלי ואתם ניצלים, אתם צריכים לעשות פעולות, צריכים לעשות מצוות כדי לקבל את הטוב האלוקי, כדי להינצל. ואם לא תעשו את המצוות, לא יהיה לכם טוב. זה כאילו, המצווה הזאת מכינה אותנו לקראת המשך התורה, שזה הולך להיות מרכז הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זאת אומרת, קשר שיש בו דרישות, דרישות אפילו לפעמים מחמירות, כדי להינצל, כדי לקבל את הטוב ולא מעצמו. זאת אומרת, יש לנו את 9 המכות, שהן באמת מדגימות לנו איזשהו מצב אולי כמו של תינוק, כן? איזשהו מצב התפתחותי ינקותי, שבו התינוק מקבל מאימא שלו, מההורים שלו, את השפע, את ההגנה, את ההאכלה, את הטיפול, בלי שהוא צריך לעשות כלום. זה בעצם השלב הראשון בהתפתחות. אריקסון קרא לו שלב הינקות, שבו מתפתח האמון של התינוק בעולם. זה השלב שמתפתח בעצם, שמתפתח אצל כולנו, האמון שלנו בעולם. זו תקופה כזאת, לפי מודל ההתפתחותי של אריקסון, שבו אתה רוכש אמון, כי קיבלת בעצם דברים בשפע, בלי להתאמץ, ואז אתה מאמין, וואי, באמת העולם הוא טוב, יש איזה טוב בעולם שדואגים פה אחד לשני. זה 9 המכות, זה פרשת וערה, שעם ישראל הוא פסיבי וישב מהצד ומקבל את השפע. אבל, שלב ההתפתחותי הבא אחרי הענקות, זה מגיע שלב הילדות, ובשלב הילדות כבר יש יותר דרישות מהילד. הילד לא רק מקבל את השפע, ככה אמור להיות במצב התפתחותי טוב, לא הוא מקבל את השפע בלי שום מאמץ או פעולה, אלא הוא צריך, הוא נדרש לאיזושהי חריצות, ליוזמה. אריקסון מדבר בשלבים היותר מתפתחים של הילד על התפתחות היכולת ליוזמה ולחריצות ולפעולה. כדי להבין, זה מסר מאוד חשוב, שכדי להתקדם בעולם, להתקדם בחיים, אתה צריך גם לפעול, לעשות כדי לקבל את השפע, לקבל את הטוב, זה לא יקרה מעצמו, וילד שממשיך להישאר במקום הינקותי, אם עם ישראל היה נשאר בשלב הינקותי גם בפרשת בו, ומקבל את השפע מאליו בלי שום מאמץ, זה משאיר במצב של פינוק, ואולי אפילו חוסר ביטחון וחוסר עונים, שאתה זקוק כל הזמן שיעשו לך, יטפלו בך, יאכילו אותך, בלי שום מאמץ מצדך. זה ככה, ככה אני רואה בהקשר הכללי את המקום של קורבן פסח, שכאילו השם אומר להם ישראל, בואו תעשו משהו כדי להינצל. במכה האחרונה אתם כבר לא תנצלו, אתם כבר לא בשלב הינקותי, אתם בשלב אולי כבר של ילד קצת יותר בוגר, שנדרש לעשות משהו כדי להינצל, ואם אתם תצאו מפתח ביתכם עד בוקר, ואם לא תעשו את קורבן פסח ולא תשמו את הדם, גם אתם יכולים למות. ולאחר מכן, לכן בסוף הפרשה יש לנו את קדש כל... קדש לי כל בכור פטר לכם מבני ישראל באדם ובבהמה, לי הוא. כן, בגלל שהיה את מכת בכורות, לכן בעצם כל פטר לכם שייך להשם, או השם כאילו קנה אותה או את זה דרך מכת בכורות. ככה נאמר בסוף הפרשה, והיא כי הקשה פרעה לשלחנו והירוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, כל בכור היה אמור למות, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לאדוני כל פטר לכם הזכרים וכל בכור בני אפדה. אנחנו היינו צריכים להוציא את הבחורים, לפדות את הבחורים שלנו כדי לזכות בהם. זה ככה באופן כללי המקום של קורבן פסח בכל המכות. אבל עם כל זה אנחנו צריכים גם להתעמק קצת יותר בקורבן פסח ולהבין מה בדיוק קורה שם. למה דווקא זאת אלו הפעולות שנבחרו כדי להציל את עם ישראל? מה יש שם בקורבן פסח בעניין הזה של להקריב כבש ולאכול אותו בתוך הבית ולהישאר בבית עד הבוקר? ולאכול אותו עם מצות ומרורים, למה דווקא זה, זאת הפעולה היחידה או הקטנה שנדרשת מעם ישראל כדי להינצל? מה יש בפעולה הזאת? בשביל זה אנחנו צריכים להתעמק קצת יותר בדיני קורבן פסח שמופיעים בפרשה, ומה בעצם יש שם שכל כך מייחד את המעשה הזה של קורבן פסח. אז אם אנחנו מעיינים בציווי של השם למשה על קורבן פסח, בפרק י"ב, בפרשה שלנו, אנחנו מגלים כמה דברים קצת תמוהים. מצד אחד יש כאן הרבה חגיגיות, בכל זאת, משפחה אוכלת כבש, יש כאן משהו חגיגי, אבל גם יש כאן רמזים לדברים פחות חגיגיים. למשל, אכילת המרור, זה כמו שחזל כבר אמרו, זה מזכיר לנו, והימררו את חייהם. זאת אומרת, יש משהו מר באכילת קורבן הפסח, וזה תמוה. אם אנחנו עכשיו שמחים וחוגגים את היציאה ואת ההשתחררות סוף סוף מהשעבוד, למה אוכלים פה מרור? גם המצות, המצות אנחנו יודעים מספר דברים, כתוב במכונות לחם עוני. למה לאכול לחם עוני? למה להתנהג כמו עניים באכילת קורבן הפסח המרגשת הזאת? אני מזכיר שהאכילת המצות, אם הצטבו עליה כבר בפרק י"ב, עוד לפני שלא הספיק בציקם להחמיץ. יש משהו בלאכול על מצות ומרורים, משהו שנשמע מאוד של עניים, משהו מר. כן? ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש ומצות על מרורים יאכלו. מעבר לזה, גם האכילה עצמה מצווה לעשות, השם מצווה לעשות אותה בחיפזון. וככה תאכלו אותו. פרק י"ב פסוק י"א, מותניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקליכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסחו לאדוני. הציווי, שוב, עוד לפני שעם ישראל נחפז לצאת, הציווי הוא לאכול את זה בחיפזון. אכילה בחיפזון היא לא אכילה כל כך מכובדת, היא אכילה בלחץ, באיזשהו מתח כזה. אם נעליכם ברגליכם, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקליכם בידיכם. החזקוני מאיר כאן, שזאת לא אכילת קודשים, אכילת קודשים צריכה להיות בדרך כבוד ושמחה, ככה אמורים לאכול את הקודשים, וגם חלק מלכות אכילת הקודשים. וכאן, הוא אומר החזקוני, זה אכילה דרך חול וביזיון. יש פה איזושהי אכילה קצת מבוזה של הקורבן. לא רק זה, אנחנו יודעים בליל הסדר שאמורים דווקא לאכול את קורבן פסח בהסבה. אכילה בהסבה זה הדבר הכי הפוך מאכילה של קורבן פסח מצרים, הקורבן המקורי שנאכל ממש לא בהסבה, אלא באיזשהו מתח, בדריכות, מקליכם ורגליכם. זאת אומרת, לא הייתה אכילה בהסבה בפסח הראשון שעם ישראל עשה. האכילה כאן היא נראית מאוד תמוהה, המתח הזה שצריך להיות פה באכילה, וכל עניין החיפזון, גם כן צריך להבין אותו מה המקום של החיפזון בסיפור הזה. וחיפזון לכאורה זה דבר שלילי. ככה גם מתואר בכמה פעמים בתנך, החיפזון מוזכר בהקשר שלילי. למשל, מפיבושת, הבן של יונתן בן שאול, כשנפל בו מושהו נהיה פיסח, כתוב ככה, בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל, ותיסעו אומנתו ותנוס, והי בחופזה לנוס, והי פול והי פסח, בשמואל ב' פרק ד' פסוק ד'. היא נסה בחופזה, ואז הוא נופל ונהיה פיסח. אגב, יש כאן איזשהו משחק מילים שדומה לפסח. היא נסה בחופזה, והיא פסח, והוא נהיה פיסח. החיפזון פה, הוא וגם הפסח פה, הוא במובן מאוד שלילי, שהוא נהיה בעל מום בעקבות זה. ככה למשל נאמר, גם רש"י מציין את זה כאן, על המילה בחיפזון, במלחמת ארם עם ישראל, כתוב, והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים, אשר השליחו ארם בחופזם. מלאכים ב' פרק ז'. זאת אומרת, ארם נסים, וכשאתה נס, אתה בחיפזון, ואתה משליך כלים, זה מצב לא טוב, מצב שאתה נכנע ובורח ונס על נפשך, ואתה בחיפזון. ככה גם בתהילים, הם הראו כן תמאו, נבהלו נחפזו. זו תחושה לא טובה, מתגערתך ינוסון, מכל רעמך יהיה חפזון. חיפזון קשור לפחד, לאימה, לבריחה, אולי איזושהי טראומה, שאתה בורח ממנה. וכאן באמת מוזר, למה יציאת מצרים צריכה להיות ככה? בחיפזון, בלחץ, באיזושהי טראומה כזאת. ועוד לפני יציאת מצרים, השם מצווה לאכול את הקורבן בחיפזון. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוכנית לנהל את העניין בחיפזון. בהמשך הסיפור אנחנו רואים שבאמת היציאה הייתה לא רק בציווי של השם לאכול את קורבן כזו בחיפזון, אלא היא באמת הייתה יציאה חפוזה. ותחזק בפרק י"ב, לקראת סוף פרק י"ב, פרק י"ב פסוק למד ג', ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. וישא העם את בצקות ערם מחמץ משארותם צורות וסמלותם על שכמם. והכל נעשה בלחץ. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. הכל פה נעשה מהר מהר, בלי שמספיקים להכין צידה. לא רק זה, אלא אנחנו יודעים שהדבר הזיכרון של יציאת מצרים זה אכילת המצות. כמו שנאמר, שאני מזכיר שאת הפסוק בספר דברים, לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. הזיכרון של פסח זה העניין של המצה, החיפזון. בספר דברים מדגישים, תזכור את זה שזה היה בחיפזון. למה כל כך חשוב? מכל האירועים שיציאת מצרים, עשרת המכות, קריאת ים סוף, השיעבוד, הגאולה, כל מה שאנחנו צריכים לזכור בסוף, זה את אכילת המצות. כי יצאנו בחיפזון ולא הכנו התמהמה ולא הכנו צידה. זה הדבר שאמורים לזכור מיציאת מצרים. מה כל כך מרכזי בסיפור הזה של החיפזון? לא רק זה, אלא אנחנו בעצם בחוויה של בפסח, בחוויית הלחם עוני. אבל הרי, כמו שהזכרנו מקודם, זה לכאורה סותר את זה שעם ישראל לא באמת היה עני. הרי מודגש שוב ושוב שעם ישראל יצא ברכוש גדול. כבר הובטח בברית בין המתנים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. וגם כאן בפרשה שלנו כתוב, וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. הם יוצאים עם הרבה רכוש והרבה מקנה. הם לא עניים ביציאת מצרים, והתורה מדגישה את זה שוב ושוב שהם לא עניים, אלא הם מקבלים את התמורה על העבודה שלהם. ובכל זאת, בזיכרון, מה שאנחנו זוכרים, זה לא ציוו אותנו, בואו תלבשו הרבה כלים ותיקחו כלים ותתנהגו כמו עשירים ביציאת מצרים, כמו אז שהם לקחו הרבה כלים, אלא ההפך, תהיו עניים, תאכלו לחם עוני בפסח. מה העניין הזה של העוני ומה העניין הזה של החיפזון? לכאורה מאוד מאוד תמוע. כדי אולי לנסות לענות על השאלות האלה, שבאמת שאלות מורכבות, אני רוצה לשים לב לאיזשהו דיוק כאן בפסוקים, בין הציווי של השם למשה על קורבן הפסח, לבין הציווי של משה לעם ישראל. שני הדברים מופיעים באופן אולי קצת מפתיע, לא כתוב, שמשה קיבל את הציווי בפרק י"ב, ויאמר משה לעם ישראל את דברי השם, ככה, אלא היא כן, התורה מקדישה כמה פסוקים לציווי של משה לזקני ישראל, איך לעשות את הפסח. והשוואה בין הציווי של השם למשה על קורבן פסח, לציווי של משה לעם ישראל על קורבן פסח, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד הבדלים. משה לכאורה משמית, חלק מהציוויים, משמיט גם את זה שתאכלו אותו בחיפזון, נעליכם ברגליכם ומקליכם בידיכם וחלתם אותו בחיפזון, הוא לא אומר את זה, לעם ישראל. הוא מדגיש בעיקר, וזה בפסוקים פרק י"ב, פסוקים כ"א עד כ"ז, הוא מדגיש בעיקר את זה שצריך לטבול את הדם ולהישאר בבית עד הבוקר, ואת שאר הדברים הוא לכאורה משמיט. עכשיו אפשר להגיד, וככה אמרו פרשנים מסוימים, שבאמת משה אמר להם את הכל, כמו שהשם אמר, ורק התורה לא רצה לחזור, אז היא חזרה רק על כמה דברים מסוימים, שזה בעיקר לשים את האדם על המשקוף ולהישאר בבתים עד הבוקר. אבל הפירוש הזה קצת תמוע, כי לכאורה אם הוא גם ככה אמר להם את הכל, אז לא צריך בכלל גם את חמשת הפסוקים האלה, אפשר להגיד, ויאמר להם משה דברי השם. בכל זאת התורה מדגישה שהוא אמר חלק מהדברים וחלק לא. ויכול להיות שבפועל הוא אמר גם את שאר הדברים, אבל התורה כנראה לא סתם מדגישה שהוא אמר להם דברים מסוימים ודברים אחרים לא. ואם נתעמק בפסוקים, נגלה שהשם אומר למשה בציווי על קורבן פסח, ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. תשמרו את המצות לדורי דורות כי ביום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. גם את זה משה לא אומר לעם ישראל. הוא אומר להם רק תיקחו פסח, תקריבו אותו, תהיו בבתים, תאכלו אותו, אל תצאו החוצה עד הבוקר. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, והיה כי תבואו לארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיברו ושמרתם את העבודה הזאת, למה תשמרו את העבודה הזאת? והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקוד העם וישתחוו. זאת אומרת, משה לא אומר להם, תדעו לכם, תשמרו את העבודה הזאת לדורי דורות, כי ביום הזה הוצאתי אתכם, אלא כי תזכרו את זה, וכשישאלו אתכם מנכם מה העבודה הזאת לכם, תגידו להם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח, תדעו לכם שניצלנו ממכת בכורות. זהו. וההבדל הזה הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי בין הציווי של השם למשה, לבין מה שמשה אומר לעם ישראל. וזה נראה שאם נדייק בפסוקים, נגלה שבשום מקום לא נאמר לעם ישראל שהם הולכים לצאת ממצרים בלילה של מכת בכורות. משה אומר להם, תשמרו את זה לדורי דורות, תיקחו פסח, תשימו בדם, תשארו בבית, אל תצאו כי אחרת תתמותו, ותזכרו את זה לדורי דורות, ותגידו לבנים שלכם, אתם רואים, ניצלנו ממכת בכורות. אבל הוא לא אומר להם, כמו שהשם אמר, כי ביום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. משה לא אומר לעם, אם תעיינו בכל הפרשה עד יציאת מצרים, לא נאמר לעם ישראל במפורש, שבלילה הזה יוצאים ממצרים. מפתיע מאוד. לכאורה, עם ישראל לא יודע באותו לילה שהוא הולך לצאת. הוא יודע שיש מכת בכורות. הוא יודע, כמו שמשה אומר להם, תקשיבו, הפעם אתם לא ניצלים סתם, אלא אתם ניצלים דרך פעולות. אתם צריכים לעשות מצווה כדי להינצל. זה הם יודעים. הם יודעים לא לצאת, ולא לצאת עד הבוקר, אבל הם לא יודעים שהם הלילה יוצאים. מאוד מפתיע, אולי זו אמירה קיצונית ומפתיעה, שעם ישראל הופתע באותו לילה שהוא הולך לצאת. הוא ידע לקחת פסח, הוא ידע להקריב, לשחוט כדי להינצל, אבל הוא לא ידע שהוא הולך לצאת. אני מודה שזאת אמירה די חדשנית ואולי קיצונית, אבל אפשר להוכיח אותה בצורה מאוד פשוטה מהסיפור שבצקם לא הספיק להחמיץ. הרי, אם עם ישראל היה יודע כמה ימים לפני כן, הרי משה יודע שעם ישראל יוצא באותו לילה, זה ברור שמשה יודע, כי השם אמר לו, בציווי על מכת בכורות, בפרק י' א' פסוק א', ויאמר אדוני אל משה, עוד נגע אחד אביא אל פרעה, ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. משה יודע שמגרשים במכת בכורות, אבל משה מעולם לא אמר את הפסוק הזה של פרק י' פסוק א' לעם ישראל. הוא לא אמר להם הלילה אתם יוצאים. זה אנחנו לא מוצאים פה בציווי של משה לעם ישראל. וזה נראה שאולי משה מסתיר את המידע הזה מעם ישראל, אבל אני הוכיח את זה, אמרתי, זה נראה נורא דרמטי ומפתיע, אבל אני הוכיח את זה בצורה פשוטה, הרי משה יכל להגיד להם את זה, ואז הם היו מכינים צדה לדרך. למה משה לא אומר להם, תקשיבו, הלילה, כמה ימים לפני כן, הוא אומר להם, הרי כמה ימים לפני כן תיקחו את משחו, קחו לכם הפסח, שיגיד להם, אז תדעו לכם שבלילה, בי"ד בלילה, יוצאים ממצרים, תכינו צדה לדרך. משה לא אומר להם את זה, וזה ברור שהוא לא אומר להם את זה, כי הם לא מספיקים להכין צדה. כי גורשו ממצרים, ולא יכולו להתמאמע, וגם צדה לא עשו להם. למה הם לא עשו צדה? הרי כולם יודעים שבליל מכת בכורות שהולך להגיע עוד מעט יוצאים ממצרים. מסתבר שהאמירה הדרמטית ואולי מפתיעה הזאת שהמידע הוסתר מעם ישראל היא כנראה אי אפשר להגיד אחרת. כי עם ישראל לא מכין צידה. זאת אומרת, עם ישראל לא יודע עד הרגע שמגיע, שמצרים מגרשים אותם, הם לא יודעים שהם הולכים לצאת באותו לילה ממצרים. המידע קיים אצל משה, ומשה, וזה אולי העניין שהתורה מפרטת מה משה אמר לעם ישראל, כי זה גם מפרט מה הוא לא אמר. ומשה לא מעביר להם את המידע שצריכים לצאת. ולכן, גם אולי הרמז היחיד שהיה אמור לעבור לעם ישראל, זה תאכלו אותו מותניכם חגורים, נעליכם רגליכם, מקליכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, המידע הזה שהשם אומר למשה, זה אולי הרמז הכי עבה לזה שאתם הולכים לצאת הלילה. שוב, זה גם לא גילוי מפורש, כי לא אומר אתם יוצאים הלילה, אלא רק תאכלו אותו בחיפזון, אבל אפשר להבין שאם מותניכם חגורים, נעליכם רגליכם, אתם הולכים לצאת, אבל את המידע הזה משה לא מעביר לעם ישראל. משה לא אומר להם לאכול אותו בחיפזון. ולכן נראה שמשה באיזשהו מקום מסתיר את המידע מעם ישראל. וזה מאוד מאוד מפתיע. קודם כל, מבחינה תיאולוגית, אני לא חושב שזה כל כך קשה להגיד שמשה מעביר חלק מהמידע וחלק לא, כי אנחנו רואים זה גם בהמשך התורה. משה והקדוש ברוך הוא ממש עובדים ביחד. ומשה הרבה פעמים עושה איזשהם שינויים, והכל מידעת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כאילו סומך את ידיו על משה, וסומך עליו שהוא המתווך האמיתי בינו לבין עם ישראל, והדברים שהוא מסתיר ומגלה זה על דעת הקדוש ברוך הוא, ובשיתוף פעולה עם הקדוש ברוך הוא. ואת הפערים האלה כבר ראינו עוד במעמד הסנה, ודיברנו על זה בפרשה הקודמת, פרשת וירא. מה הסיפור הזה? אבל זה מאוד מאוד מפתיע, מה הסיפור הזה? למה משה מעלים את המידע מעם ישראל? עד כדי כך שעם ישראל לא יכול להכין סעידה לדרך. ונראה שמשה בעצם מבין שאי אפשר אחרת. היציאה ממצרים חייבת להיות פעולה של גירוש פתאומי, אולי אפילו טראומטי, יציאה מהירה וחפוזה ממצרים, בלי התכוננות. וכאן אני חוזר מה שאיתו פתחתי את השיעור, יש לנו שתי מטרות, לפגוע במצרים, להכניע את המצרים שיוציאו את המצרים ממצרים, אבל יש את המטרה היותר קשה להוציא את עם ישראל, לשכנע את עם ישראל לצאת ממצרים. כי עם ישראל ממש ממש לא ברור שהוא רוצה לצאת ממצרים, אפילו די ברור, גם אם נעיין בהמשך הפרשות, שעם ישראל לא רוצה לצאת ממצרים. לפני קריאת ים סוף, פרשה הבאה, פרשת בשלח, אומרים, עם ישראל נלחץ מזה שפרעה רודף אחריהם, פרק י' ד' פסוק י' ב', נתחיל קצת לפני כן, פסוק י' ופרעה הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוצאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. זאת אומרת, פתאום אנחנו מגלים בפרשה הבאה שהיה ויכוח בין עם ישראל למשה, כנראה ויכוח ארוך, אולי ויכוח שלקח שנים. זה הדבר שדיברנו אליך במצרים. חדל ממנו, אמרו קודם, תעזוב אותנו, תן לנו לעבוד את מצרים. טוב לנו עבוד את מצרים, ממותנו במדבר. עם ישראל לא רוצה לצאת. הרבה פעמים אנחנו חושבים על יציאת מצרים, כאילו עם ישראל זה עם של עבדים, שמשווע כבר לצאת ולהשתחרר, ואז משה בא וגולה אותו. זה לא הסיפור. עם ישראל לא רוצה לצאת, וזה מאוד ברור בהמשך גם בספר במדבר, שהם כל פעם אומרים, בוא ניתנה ראש ונשוב המצרימה. ובהמשך פרשת בשלח, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים בשבטנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לשובע כי הוצאתם אותנו למדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברב. עם ישראל כל הזמן מתגעגע למצרים. עם ישראל בעצם לא רוצה לצאת ממצרים. ספר יחזקאל, פרק כף, מופיע פסוק מאוד מאוד מפתיע, פחות מוכר, שאומר את הדברים בצורה מפורשת. אומר, השם אומר ככה בחזקאל פרק כף ואמרת פסוק ה' ואמרת אליהם כה אמר אדוני אלוהים ביום מוכרי בישראל ועשה ידי לזרע בית יעקב ויוודע להם בארץ מצרים ועשה ידי להם לאמור אני אדוני אלוהיכם ואמר אליהם איש יקוצי עיניו השליחו וגילולי מצרים אל תתאמו אני אדוני אלוהיכם. השם אומר לעם ישראל במצרים, תשליחו את השיקוצים של מצרים ואל תתאמו, בואו אליי. פסוק ח', וימרו בי ולא אבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך חמותי עליהם לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. ואז למען שמי לבלתי אחל לעיני הגויים אשר הם בתוכם אשר נודעתי אליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים. זאת אומרת, עם ישראל, הוא מפורש בספר חזקאל, הם ממרים בהשם ולא רוצים לשמוע ולא רוצים לזרוק את שיקוצי מצרים ורוצים להישאר. והשם רוצה להרוג אותם בתוך ארץ מצרים. אבל למען שמו הגדול הוא בסוף מוציא אותם. אז אנחנו רואים פה מהרבה מקורות שעם ישראל לא רוצה לצאת ממצרים, ומשה מבין את זה. ומשה מבין שאם הוא יתחיל לעשות להם כל מיני הכנות ויגיד להם בואו תתכוננו ליציאה ממצרים, תכינו סעידה לדרך, ובעצם יגלה להם את זה שהם הולכים לצאת, או אפילו יגלה להם את הרמז שהשם אמר, תאכלו אותו מותניכם חגורים נעליכם רגליכם, זה יתקע את עם ישראל במצרים. אי אפשר בעצם לצאת ממצרים. עם ישראל נעול שם. לא רק בגלל שהמצרים משעבדים, אלא כי הוא רוצה להיות משועבד. הדרך היחידה להוציא אותם, זה לגרש אותם בהפתעה, בחיפזון. זאת הדרך היחידה בעצם לא להתמאמיה, ולבוא להיות מגורשים בהפתעה גמורה, ומתוך ההפתעה הזאת, מתוך הגירוש המפתיע הזה, רק ככה יהיה אפשר לצאת, די בכוח, די באלימות, ככה גם תואר בספר יחזקאל. זאת הדרך היחידה לצאת. אם יגידו להם מראש, הם יתחילו להתכונן ולהתחבא אולי, ולהתכונן לרגע הזה שמגרשים אותם, ולהתחבא באיזשהו מקום בטוח, ובעצם לא לצאת. וזה חייב להיות באיזושהי הפתעה, באיזושהי כוח שמפתיעים אותם ומגרשים אותם, כי כל הכנה רק תתקע אותם, תחבר אותם עוד יותר למצרים. איך אפשר להסביר מבחינה פסיכולוגית את התופעה הזאת שעם ישראל לא רוצה לצאת ממצרים? אני חושב שאפשר להגיד פה כמה דברים. דבר אחד, לכולנו יש את המשיכה למוכר. כולנו מעדיפים את המוכר, גם אם הוא לא טוב, מאשר כל מיני הזדמנויות, חדשות, הפתעות, שכרוכות בהפתעות ובשינויים. לא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו בחיים, שנקראת בינינו איזושהי הזדמנות, זה יכול להיות הזדמנות כלכלית, הזדמנות בעבודה, הזדמנות לעשות משהו חדש בחיים, או לשפר את המצב שלנו, ואנחנו מסרבים להזדמנות הזאת, למרות שבתוך תוכנו אנחנו יודעים שהיא טובה, בגלל שאנחנו מעדיפים להישאר במוכר. יש לנו קושי פסיכולוגי להתמודד עם שינויים, אנחנו כאילו עובדים עם סכמות קבועות, אנחנו אוהבים יציבות, סכמות נוקשות, שנותנות לנו איזשהו ביטחון אולי מדומה, מאשר להתחיל לערוך שינויים. זה דבר אחד, אבל אני חושב שיש כאן עוד כמה רבדים לסיפור הזה של עם ישראל לא רוצה לצאת ממצרים, ולכן אי אפשר להכין אותו לזה, וכל הכנה רק תשאיר אותו עוד יותר בתוך מצרים. אריך פרום, פסיכואנליטיקאי יהודי אמריקאי, כתב בתחילת המאה ה-20 ספר בשם המנוס מחופש. ובו הוא טען שבניגוד למה שמקובל עכשיו שאנשים אוהבים חופש ואוהבים חירות, אמר אנשים לכאורה אוהבים חופש אבל לא באמת. יש לנו מנגנון פסיכולוגי מאוד חזק ונוקשה שגורם לנו למנוס מחופש, לברוח מחופש. כי חופש יש בו אחריות, יש בו יכולת בחירה ויש בו גם יכולת לטעות. ואנשים בעצם יש להם כוח חזק להימנע מהחופש ולרצות שמישהו ישעבד אותם ויגיד להם מה לעשות. וזה דבר שאנחנו רואים אצל עם ישראל לאורך כל ההליכה במדבר. החופש, החירות, היא דבר קשה מאוד. כי אז אתה צריך לבחור, ואז אתה יכול לטעות, ואז אתה יכול להרגיש רגשי אשמה. ולכן הרבה יותר קל שמישהו משעבד אותך ואומר לך מה לעשות. וזה דבר שאנחנו רואים הרבה, וגם בתור פסיכולוג אני רואה את זה הרבה, שאנשים מפחדים מזה, יש פחד גדול מהחופש, יש פחד גדול מהכרעה, מלבחור, זה דבר מאוד מאוד שיכול להפחיד. ולכן התפיסה הפשטנית אולי, שאנשים אוהבים חופש ואוהבים בחירה, היא לא ממש מדויקת, ואנחנו רואים אותה מאוד חזק אצל עם ישראל במצרים. עם ישראל הוא בתודעת שיעבוד, עם ישראל הוא בתודעת עבדות, והוא רוצה להישאר במקום הזה, והוא מפחד מהיציאה, הוא מפחד ללכת למדבר, והוא בטוח שבמדבר הוא ימות והוא לא ישרוד. ולכן כל פעם שיש איזשהו קושי, הרצון הזה, המנוס מחופש הזה מתעורר, ורוצים לחזור חזרה אחורה. ולכן, יציאת מצרים היא לא יציאה של עם ישראל, היא גירוש. ומשה מסתיר מהם את המידע עד הרגע האחרון, כי אחרת המנגנון הזה של מנוס מחופש, מנגנון בעצם של התנגדות לחופש, המנגנון הזה יעלה לקדמת הבמה, יתפוס את התודעה של עם ישראל, והם יעשו הכל כדי להתנגד. אבל כשזה בא בהפתעה, כשזה בא בגירוש, המנגנון הזה של מנוס מחופש כאילו לא מתעורר, ולא מצליח להתנגד, הם לא מצליחים, המנגנון הזה לא מצליח להתנגד לדחיפה לצאת החוצה, שנעשה די בכוח, די בכפייה. ולמרבה ההפתעה, דווקא מכל יציאת מצרים, זה מה שאנחנו צריכים לזכור. את אכילת המצה שמסמלת את זה, ולא יכלו להתמהמה. דווקא את זה אנחנו צריכים לזכור. ולמה? כי כידוע, עמים או אימפריות נופלות, כשהן מרגישות בטוחות בעצמה, מרגישות שהן הגיעו לשיא, מרגישות שהן שלמות, חוטאות בחטא הגאווה, ההיבריס. עמים שמגיעים למצב הזה, זה עמים שבדרך כלל לא שורדים, ומפורסם, וכבר נכתב על זה הרבה, נגיד האימפריה הרומאית, שהגיעה למצב כזה של היבריס כזה וגאווה, ואנחנו הכי טובים והכי מושלמים, ואז הם שקעו. ככה אימפריות שוקעות. ועם ישראל נדרש לזכור בכל שנה, בליל הסדר, את המצות, לחם עוני. נכון שהייתם עשירים, לקחתם הרבה רכוש, אבל בעצם היה לכם, הייתם באושר פיזי, אבל בעוני מנטלי, במקום מאוד מאוד נמוך שרוצה להישאר עבד. ואת המקום הזה צריך לזכור. התורה היא לא מציגה תפיסה רומנטית, כאילו, כמו שאיפה הם מציגים את יציאת מצרים. יש שאיפה לחופש ולחירות, והעם רצה חירות, וסוף סוף הוא יצא לחירות. לא, זאת לא התפיסה של התורה. התפיסה של התורה היא לחם עוני. הייתם במצב של עניים, מסכנים, שרוצים להשתעבד, רוצים להישאר במצרים, רוצים שישעבדו אותם. זה המצב שהייתם. הייתם במצב של עוני, עוני מנטלי. והדבר היחיד שהוציא אתכם זה לא אתם. אתם לא באמת עשיתם איזשהו תהליך כדי לצאת ממצרים. מה שכן עשיתם זה גירשו, מה שכן הקדוש ברוך הוא גירש אתכם. הוא העיף אתכם, הוא נתן לכם כאילו ביתה כדי לצאת לחירות. וזה הדרך היחידה שבה יצאתם לחירות, וזה אתם צריכים לזכור. שיצאתם בחיפזון, בבהלה. כי בתוך כל אחד מאיתנו יש מנגנון שרוצה להשתעבד, שרוצה להרוס את עצמו, שרוצה להיכנס תחת גלגלי השיעבוד כדי להקטין את עצמו, כדי לא לבחור, כדי לא להתמודד עם אימת הבחירה. ופסח מזכרנו שבתוכנו יש את המנגנון הזה. ואם אנחנו לא נהיה ערניים לזה, ולא נהיה מודעים לכוח האלוקי שהוציא אותנו די בכוח, אנחנו יכולים לחזור לשם, יכולים לחזור למנגנון ההרס העצמי הזה של השאיפה לברוח מחופש. וזה לא אתם אלה שעשיתם את זה, אל תהיו עם הגאווה הזאת שאנחנו עשינו, ואנחנו פעלנו, ואנחנו הגענו ליכולת לחופש בעצמנו, ואנחנו כל כך חכמים מוצלחים, לא. אתם הייתם במצב של עוני, ועדיין יש לכם את המצב של עוני הזה, עדיין בתוך כל אחד ואחד יש את המנגנון של הבריחה מחופש, וזה יכול לשוב ולהתעורר, ואנחנו יכולים לחזור להיות עבדים, ויכולים לחזור להיות עם מנגנוני הרס עצמי, אם לא יהיה את הכוח האלוקי הזה שדוחף אותנו לצאת החוצה לעבודת השם חופשית ולא לשיעבוד לפרעה. וזה מה שאמורים לזכור באכילת המצה והמרור. מצות ומרורים יאכלו. אתם, יש בתוככם את המנגנון הזה, אל תשכחו אותו, ורק בכוח הקדוש ברוך הוא שדחף אתכם ונתן לכם בעיטה, רק ככה הצלחתם לצאת ממצרים. וזה מה שעם ישראל בעצם נדרש. בקורבן פסח, תיכנסו לבתים, תבדילו את עצמכם מהמצרים כדי שלא תיפגעו, אתם צריכים לעשות איזושהי פעולה, אבל כל השאר אתם צריכים את הקדוש ברוך הוא, את הכוח האלוקי שיניע אתכם החוצה. וזה לא בזכותנו, כי בתוכנו יש מנגנון הרס חמור מאוד, וכדאי להיות מודעים אליו, ולא כדאי לחיות בזה עולם רומנטי כזה, שהטוב כל כך בוקע מאיתנו, והרצון לחירות כל כך בוקע מאיתנו, לא. יש בתוכנו רצונות אפלים של עבדות, שאנחנו רוצים את העבדות הזאת, וצריך לזכור את זה כדי לא ליפול למקומות האלה. שבת שלום.